שבוע פרשת דברים, כפי שהוקלטה שלשום במכון שי שבאוניברסיטת בר אילן.
חודש טוב, בעזרת השם שיהיה החודש הזה, כדברי הנביאים, שיתהפך מאבל ליום טוב ומששון לשמחה. אנחנו מתחילים את ספר דברים, ואני מבקש בשיעור הראשון בספר דברים, דווקא מפני שאנחנו ככה לפני בין הזמנים קצר, לעסוק בבעיה שקשורה מאוד לפרשת דברים, אבל היא קשורה גם לכל הספר כולו. את העיון שלנו אנחנו נעשה רק בתוך הפרשה, אבל אם נתרום בזה משהו לבעיה הכללית בספר, היה זה שכרנו. כדאי אולי בהזדמנויות מאוחרות יותר לראות איך זה מסתדר גם בפרשיות אחרות. אחת הבעיות הקשות ביותר שחלק מן הפרשנים מתמודדים איתם, היא בעיית הסדר במשנה תורה. האם, ואם כן מהו, ההיגיון של סדר הדברים לפי הופעתם על ידי משה רבינו במשנה תורה? כשאני מדבר על הסדר, אני מתכוון עכשיו, בפעם הזאת, רק לתיאור של הדברים מבחינה היסטורית. לפי הסדר שמשה מביא אותו, ולפי סדר ההתרחשויות שהיו. אני לא מעיז אפילו להתיימר לנסות לא רק לענות לשאלה, אלא אפילו להקיף את הבעיה, את השאלה עצמה. אבל אולי מתוך הדברים שניגע, יכול להיות שיהיה כאן כיוון מסוים שניתן ללכת איתו בכמה וכמה מן הפרשיות הבאות. אני את הבעיה הזאת רוצה להציג דרך הפרשה שלנו בסיפור הראשון שמשה רבינו פותח. הסיפור הראשון שמשה רבינו פותח בו הוא סיפור חטא המרגלים. ליתר דיוק, משה רבינו פותח בעצם בתיאור גבולות הארץ, אלה הדברים אשר דיבר עם משה בערבה מול סוף וכולי, ואז הוא מתאר את הגבולות, הפרט, מהדרום ומהצפון. וכשהוא מסיים את תיאור הגבולות, הוא מזכיר את פרשת מינוי השופטים, ועצב את שופטיכם בעת ההיא לאמור, ומזכיר את מינוי שרי המאות, שרי האלפים ושרי העשרות. זה שינויים מסוימים, חשובים מאוד, משמעותיים מאוד, ממה שזה מופיע בפרשת יתרו בספר שמות. לא מוזכר כאן בכלל יתרו, מוזכר כאן שהעם עצמו הציע או רצה או הסכים לפחות מאוד, וטענו ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות, לכל מינוי השופטים ולשינוי של ההנהגה ממשה לבד למינוי של שופטים ושרי מאות אלפים ועשרות. אבל עד מתחיל משה את הסיפור ההיסטורי. ואת הסיפור ההיסטורי הוא מתחיל בחטא המרגלים. הסיפור מתחיל במקור 2, נראה רק את הפסוק הראשון, ראה, שם הוא סיים עם פרשת שופטים, ופותח ראה, פתיחה מקובלת אגב בספר משנה תורה, יש גם פרשה שלמה כזאת ראה, יש כמה פעמים שהפתיחה הזאת מופיעה, כי זה הרי ספר תוכחות. זה ספר של פנייה אישית של משה רבינו אל העם. הוא הדובר, הועיל משה ביאר את התורה הזאת בעבר הירדן לאמור. זה ביאור התורה. משנה תורה אגב מתורגם באונקלוס, פצ'גן אורייטה. משנה תורה מופיע כמושג בפרשת שופטים, אם זוכרים, שם מופיע שהמלך חייב לכתוב לו את משנה התורה הזאת. ומשנה התורה הזאת מתורגם באונקלוס, פצ'גן אורייטה. כלומר, ביאור התורה. אנחנו מכירים את המילה פצ'גן ממגילת אסתר, נכון? פצ'גן הכתב. והינתן דת בכל מדינה ומדינה. פצ'גן אורייטה, ביאור התורה, אבל כשהאינטרפרטטור, המבאר, הדובר עכשיו הוא משה רבינו באלה הדברים. הוא מתחיל, ראה מקור 2 פסוק ראשון, נתן השם אלוהיך, פסוק כף א' בפרק, נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תיחת, ואז רציתם לשלוח מרגלים, עוד מעט נחזור לפרשה. השאלה הראשונה שאמורה להטריד אותנו אחרי הכותרת שהכתרנו את הדברים היום, למה פותחים את הכל בפרשת המרגלים? פרשת המרגלים באה אחרי חטא העגל, אחרי קברות התאווה, אחרי האספסוף, אחרי המתאוננים. אז אם תגידו, כי משה רבינו ברר את הנושאים, בירר בין הנושאים, והחליט שהוא לא עוסק בחטא העגל. וזה לא נכון. הוא עוסק בהרחבה בחטא העגל. אבל הוא לא עוסק בהתחלה בחטא העגל. כאן תשאל השאלה, האם יש סדר לאי הסדר הזה? מה ההיגיון שלו? מנסח את השאלה יפה, פשוט, בספק השמיני שלו, האברבנאל. קרא את הדברים מבפנים. הספק החי. זה סדרת ספיקות, אנחנו ראינו כבר הרבה פעמים, שהאברבנאל מציג בתחילת פרשה, ואחר כך בא יישוב כוללני לכל, שהוא הולך איתו לאט לאט. הספק השמיני, שהביא אחר מינוי השופטים סיפור עניין המרגלים. ואם הייתה כוונתו, להוכיחם על אבונותיהם, אברבנאל אומר, יש שתי אפשרויות להסביר את המגמה במשנה תורה. האחת היא שזה ספר תוכחות. השנייה, היסטוריה. דברי הימים כאשר למלאכים, כך הוא קורא לזה. אז אם נלך לשיטה שמדובר פה עכשיו בתוכיחות, יפשה מאוד, למה לא התחיל ממעשה העגל שהיה החטא הראשון וכי נגע עד נפש? חטא העגל נגע עד הנפש. ואין לך לומר ששכחו, זה נוסח רגיל של אברבנאל, שרבנו לא שכח את זה, הוא זוכר את זה טוב. כי אחר זה בפרשת עקב הביאו והאריך בסיפור. ואם כן יפשה, למה הביאו ראשונה חטא מרגלים שהיה אחרון בזמן? ובאחרונה הביא עניין העגל שהיה החטא הראשון. גם חטא המתאוננים רע ותבער בם אש השם מיד אחרי ויהי בנסוע הארון בפרשת בעלותך, וחטא המתאבים בקברות התאווה ששניהם קדמו לעניין המרגלים, יקשה למה לא זכרם כאן. עכשיו עיקר השאלה, והביאם אחר כך בפרשת עקב, והיה עקב באומרו ובתבעירה ובמסע ובקברות התאווה וגומר. ובאו אם כן האבונות ולי סידור. אני ברשותכם אזכיר רגע את הפסוקים כמו שהם מופיעים בפרשת עקב, תראו שהשאלה של אברבנאל היא יותר קשה ממה שהיא נראה. מקור 3, סליחה מקור 4, פרק ט', ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי. זה מופיע אחרי 20 פסוקים שבהם מתאר משה רבינו את חטא העגל. ואשרוף אותו את העגל הזה. ובאש, ויקוט אותו תחון היטב עד אשר דק לאפר ואשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. ואז לפי הסדר, שימו לב, ובתבעירה, ובמסע, ובקברות התאווה, מקטיפים העיתם את השם. ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע. מה זה? חטא המרגלים. ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם, ותמרו את פי השם אלוהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. אז משה רבינו כן עובד לפי הסדר. אני רוצה פשוט להקצות עוד יותר בתוך האברבנאל. בפרשת עקב זה לא שהוא רק זכר את הדברים. האברבנאל כאילו משמע שבפרשת עקב משה הזכיר את הנושא. כן, אבל הוא הזכיר על פי הסדר. זאת אומרת שאי הסדר הוא מכוון. אי אפשר כאן לתרד שיש כאן אי סדר שלא חשוב לעסוק בו. ועוד, ממשיך האברבנאל, אני חוזר לסוף מקור אחד. ואם תאמר שלא באו כל הדברים פה לתכלית התוכחה, אלא בדרך סיפור מה שקרה, יש דברים שבאו כדי לספר את ההיסטוריה. ואז אולי זה לא כל כך חשוב הסדר. ורבנאל, למה? יקשה גם כן, למה לא נזכרו הדברים כפי זמנם וכפי מה שקרו הראשון ראשון? ויען היה אבון העגל ושאר האבונות שזכרתי הראו ראשונה, היה ראוי שיזכרם קודם אבון המרגלים שהראה אחרי כן. והוא לא עשה כן. שאלה פשוטה, מנוסחת לפי ניסוחו של האברבנאל, ואני רוצה לפתוח בה את הכל. כמו שאמרתי בהתחלה, זו שאלה שאנחנו נעסוק בה רק בפרשה שלנו. ואולי נוכל בפרשה שלנו רק בפרשייה הזו של חטא המרגלים לעסוק, היא קיימת גם בפרשה שלנו בעוד מקומות. אבל הסוגיה הזו היא סוגיה שצריך לעסוק בה לאורך כל ספר דברים. אני למען הסוגיה הזאת מבקש לצאת לרגע מהשאלה, להיכנס לפרשת המרגלים, ולהקדים לזה שני משפטים. נדמה לי לעניות דעתי, שכדי להתייחס לסדר הדברים במשנה תורה, כמו לתוכן של משנה תורה, צריך קודם כל לזכור את הצומת שבה משה רבינו עומד כשהוא מדבר עם העם. משה רבינו מדבר אל הדור שכבר לא היה במצרים. אל הדור ששנה אחרי שנה קבר את דור האבות שהשתתף בחטא המרגלים. שנה אחרי שנה. שבוע שעבר דיברנו על ט"ו באב. הזכרנו את היום שבו הותרו שבטים, נכון? לבוא זה בזה. הותר שבט בנימין לבוא בקהל. לא הזכרנו את הנימוק הנוסף בגמרא. יום שבו קלו מתי מדבר. 38 שנה כל תשעה באב היה תשעה באב. ואז חפרו את הבורות, כך אומרים חז"ל, בתיאור נורא, ומתו אלפים, 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 כל שנה ושנה בהמשך לחטא המרגלים על העונש שנאמר בדור המדבר. במדבר הזה יפלו פגריכם. ט"ו באב, מה היה ט"ו באב של השנה האחרונה? שבתשעה באב לא מתו. וחשבו שאולי טעו בתאריכים. וחיכו ליוד, ויוד א', ויוד ב', וכיוון שראו את הלבנה במילואה בט"ו באב, באמצע החודש, אמרו משמע שנגמרה הגזירה, ואז קלו מתי מדבר. בשנה הזאת מדבר משה עם העם. הטראומה של חטא המרגלים ברורה לעם הזה היטב. אבל לא רק הטראומה של חטא המרגלים ספציפית, גם הטראומה של חטא העגל זכורה לעם, אלא היות הדור הזה שאיתו מדבר משה רבינו דור שנכנס ללא הדור הקודם, ויודע היטב שהדור הקודם לא זכה להיכנס לארץ ישראל בגלל החטא המסוים הזה. ועם הדור הזה פותח משה רבינו את ספר דברים דווקא בחטא המרגלים. כדי להבין את זה, בואו ניכנס קודם כל לפסוקים עצמם. אני עוזב את הסוגיה הראשונה ורוצה ללמוד טיפה את פרשת חטא המרגלים מתוך השוואה קצרה. למרות שצריך להאריך בזה, פעם עשינו את זה יותר, שלמדנו בפרשת שלח את הדברים, מתוך השוואה באמת קצרה בין שחזור החטא על ידי משה רבינו לתיאור החטא על ידי התורה בספר במדבר. אין לפנינו בדף המקורות את הפסוקים מפרשת שלח, אבל אנחנו נזכור אותם, נזכיר אותם מיד. אני חוזר למקור 2. ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ. עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחשש. הפסוק הזה הוא טכני, אבל הוא בעל חשיבות עצומה מבחינת התזכורת. הוא לא נאמר בספר במדבר. שם, בגלל רצף הדברים והאריכות בדברים, אפשר פחות לחוש את גודל ההחמצה ההיסטורית שהתרחשה בחטא המרגלים. שם התיאור הוא כזה, נגמר הסיפור של מרים, נכון? מרים מצטרעת כי היא מדברת במשה, כל העם מחכה שבעה ימים למרים, נוסעים מיכה צעירות ומגיעים לקדש ברנע, ומתחילה פרשת שליחת המרגלים. זה הסדר בפרשת שלח ובמדבר. פסוק כ"א בפרק א' בדברים מזכיר תופעה מאוד חשובה. בואו נרגיש עם הפסוק כמה קרובים היינו לכניסה לארץ. כל ההיסטוריה הייתה צריכה להתקצר מאוד, סך הכל עלייה אחת בהר. ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש. הר האמורי, אין שום בעיה, נכנסים ועוברים. אחר כך וישמע האמורי, אחרי זה יהיו מלחמות, אחרי זה יהיה סיחון ואוג, כל זה לא היה צריך בכלל לקרות. התחייבות אלוקית, עלה רש. ותקרבו מאליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נע לבא ואת הערים אשר נבוא עליהם. ויקב בעיני הדבר, ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשם. בלי להאריך, אבל ברשותכם, השאלות פה הן הרי צועקות מהפסוק. מי אמר שצריך לשלוח מרגלים כשהגאולה כל כך קרובה? הקדוש ברוך הוא אמר עלה רש, נכון? זה כל מה שהיה צריך לעשות. הוא הוסיף עלה רש, אל תירא ואל תחת. זה ממש ערב הגאולה, אגב בדיוק כמו בגן עדן, אכול תאכל ומעץ הדעת לא תאכל. עלה רש, כל מה שיש לך זה מצוות עשה אחת גדולה, וזה יירות מלהתקשל בה. ועכשיו תיכנס, אם את זה תעשה הכל יסתדר. ביטחון. לפי התורה במדבר, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. כלומר מי? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נכון? ואז מה אומר להם משה לאנשים? תראו מה הוא עושה שם. מה אומר משה לאנשים? אומר משה לאנשים, עלו זה בנגב, וראיתם את הארץ. צריכים לראות את ההר, צריכים לראות את הארץ, מהי השמנה היא, אם רזה יש בעת, אם עין הערים, העם החזק הוא הרפא, המעט הוא אם רב. נכון? כל זה בפרשת שלח לך. פתאום מסתבר שכל הסיפור הוא אחר לגמרי. מי ביקש את המרגלים? פסוק כ"ב, העם. ומה בסך הכל הוא ביקש מהמרגלים? תראו כמה מצומצמת הבקשה של העם. פסוק כ"ב מדויק מאוד. ותקרבו מאליי כולכם. זו הדגשה חשובה. לא היה אף אחד שלא רצה. ותאמרו, אגב, לא כתוב כולכם זולתי יהושע וכלב. כולכם, כולל כולם. ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. ומה הם יעשו? יחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר על מה? נדייק פה. את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. אז א', מי יזם את הרעיון הזה בכלל של המרגלים? של מה צריך את זה? העם ביקש את זה? או שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות את זה? ב', מה תפקידם של המרגלים? לבדוק את הדרך שעולים ואת הערים אשר נבוא, זה תפקיד טכני מאוד פשוט. השאלות שהעתיב משה בפרשת שלח הם גורם ממלכד הרבה יותר מסוכן. מה אתה רוצה, שלא יענו עם העם חזק או רפא? שלחת אותם, שאלת אותם. מה אתה רוצה, שלא יגידו עם הערים בצורות גדולות? אז הם אמרו גם דברים שלא היה צריך, ונהי בעינינו ככה גבים, אבל הם ענו על השאלות, מה אתה רוצה מהם? אז נכון, אפס, הם אמרו אפס כי עזם, בסדר. למה אמרת להם סדרת שאלות כזאת בכלל? הרי לפי מה שאתה בעצמך מתאר בספר דברים, העם הוא זה שיזם את הבקשה, והעם אף לא ביקש כזה דבר מורחם. ואז מה מופיע בפסוק כ"ג? ויטב בעיני הדבר, כלומר לא רק אתם רציתם לשלוח אנשים, גם אני רציתי. עכשיו אני לא מבין כלום. הקדוש ברוך הוא אמר עלה רש, אל תירא ואל תחת. רש"י מתרץ, אני אומר על פה, רש"י מתרץ בשם חז"ל, וזה נראה פשוטו של מקרא ממש, והתירוץ הוא נפלא, אבל ממנו הופך את הקושייה על כל הפרשה להיות הרבה יותר קשה. הפסוקים מתורצים עכשיו. אומר רש"י פשוט, העם רצה לשלוח מרגלים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תשלח. אמר משה, אבל בעיני זה כן טוב. אפשר או אי אפשר? אמר הקדוש ברוך הוא, אם בעיניך, בעיני המקום. אני כבר לא מבין כלום. קודם כל, איזה מין סגנון של שיחה? כן לשלוח או לא לשלוח? שני, התבנתי כבר, בסדר, אתה אומר לשלוח, אם אתה רוצה, תשלח. אז משה רבינו, לא רק שזה טוב בעיניו, אלא שהוא פתאום מרחיב את העירייה ואומר, כדאי לבדוק עוד כמה, אם כבר, אז תבדקו עוד. מה עם העם, ואיפה הנפילים, ואיפה... מה בכלל הולך פה? למה באמת מרגלים לך? הרי אמרו על הרש. נשאיר את זה בקושייה בינתיים, נמשיך עוד רגע. אני ממשיך בפרשה. ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול, וזה בקיצור מוחלט, למרות צריך להרחיב פה. שם משה רבינו עד כאן חידש לנו חידוש היסטורי שאנחנו לא מבינים. עכשיו תראו את השחזור של מה קרה. אנחנו הרי זוכרים, נכון? באו המרגלים, זה לא חשוב עכשיו מה הם עשו ומה הם לא עשו, הם היו בסדר או לא בסדר. נורא והיום, הם הוציאו דיבת הארץ, אתם פחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות, תשעה באהבה היה בין ברכת המרגלים, אומרים חז"ל. בואו תראו איך משה רבינו מסכם את ההיסטוריה. ויפנו, ויעלו ההרה, מי? עוד מעט תבינו למה אני שואל, שאלה פשוטה, כל המרגלים, נכון? ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. נכון שזה סיכום מדויק של פרשת המרגלים? זהו. הלכו, עלו, שבו, אמרו, בפירוט אדיר, וכל מה שהם אמרו זה טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. לא מופיעה בהמשך מילה אחת רעה על 10 מרגלים נשיאי ישראל. ההמשך שם, שפה מקוצר מקום לא הבאתי, ואתם ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוהיכם ותרגנו באוהליכם ותאמרו בפינת השם אותנו ותיאנו. אתם עשיתם כך. הפעם היחידה שמוזכר בכלל שהייתה בעיה בהנהגה של העם זה שכשמדבר משה מה העם אמר באוהלים אחד עם השני, אז הוא אומר שהאב אמר ענה אנחנו עולים אחינו הם מצאו את לבבינו וכו' וכו' וכו'. אתם דיברתם עליו, אני לא כל זה. ככה הכל הם אמרו, טובה הארץ. ככה מסכמים היסטוריה. הלאה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. או, עכשיו מגיעים לחלק התוכיח. זה מאוד חשוב. מה הנקודה פה? פה התגלה שאתם לא מאמינים. זו נקודה מאוד חשובה שצריך להבין אותה טוב. אם לשנייה אחת תדלגו רגע למקור 4 שלמדנו אותו מקודם, נדלג שנייה לשם לסוף הפסוק השני, כ"ב. אז ראיתם מקודם בפסוק כ"ב מתואר, ובתבירה ובמסע ובקברות התאווה מקציפים עליתם, נכון? ובשלוח השם אתכם יקדש ברנע חטא המרגלים, מה הבעיה שם, סוף הפסוק, ותמרו את פי השם אלוהיכם ולא האמנתם לו. זה מעניין. בדבר הזה אינכם מאמינים. ואותו דבר הוא יגיד אחר כך בפרשת עקב, לא האמנתם. כנראה שבנושא התוכחה, יש כאן איזושהי בעיית אמונה גדולה בחטא המרגלים, שבלשון הזאת לא משתמש משה לא לגבי חטא העגל, ולא לגבי החטאים האחרים, רק פה לגבי חטא המרגלים. טוב, ואולי קוד שאיתו נצטרך להבין משהו, כדי לפתוח פה את הדלתות קצת. אבל נמשיך עוד שנייה אחת, ובזה אני אעמוד בפרשה הזאת. וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, וכאן חשוב מאוד, זולתי כלב בן יפונה. הייתי מצפה פה לעוד שתי מילים. ויהושע בן נון לא מופיע. הוא יופיע אחר, חכו. זולתי כלב בן יפונה. הוא יראנה. ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. איפה יהושע? עוד מעט. ואז בכלל מהפכה היסטורית, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. באמת? הרי זה היה במי מריבה למדנו בפרשת חוקת, 38 שנה אחר כך בסלע. כבר מסתבר שבעצם כבר בתחילה דור המדבר בשנה השנייה כבר נגזרה הגזרה. רק מה, לא רצו לגלות לנו עד עכשיו. מה זה גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם, זה לא נאמר. ודאי לא בפרשת שלח במרגלים. מפורש נאמר אחרת. נאמר בפרשת חוקת על מי מריבה, לכן לא תביאו את הקהל הזה. יען לא האמנתם בי להקדישני במים לעיניהם, הם מי מריבה. כל הפרשה הזו מוזרה לחלוטין. מיקומה משונה. וזה פתחנו. הסדר, מה פתאום זה מתחיל בכלל את הספר? זה השחזור שבה. יהושע בן נון, כאילו כתוב פה, דרך אגב שכחנו אותו. יהושע בן נון, גם הוא נכנס. טוב, אבל זה מחמת התפקיד. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם. אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל. והוא לא צריך להיכנס בזכות זה שהוא מילא אחרי השם, וכשכל המרגלים אמרו, אז הוא היה אחרת, ו... יהושע בן נון וכלב בן יפונה מן הצרים את הארץ קראו בגדיהם ויפלו. פרשה קשה מאוד. רש"י אגב למשל את הבעיה של ויאמרו טובה הארץ, רש"י רואה כמה היא קשה. ויאמרו טובה הארץ, רש"י גם כמה, זה מה שאמרו המרגלים, הרי זה לא. רש"י אומר שם מיד כך, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו, מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב. טוב מאוד. נו, נחזור לפסוקים, נראה אם זה מסתדר. ויתנו, ויעלו, ויבואו, ויביאו, ויאמרו יהושע וכלב. אז ויתנו, ויעלו, וכל זה מזה? כולם. מתי זה השתנה ככה? סמוי. איך זה פתאום השתנה ליהושע וכלב? לא שואלים את זה הפרשנים ממש. אז מה עושים פה? זו פרשה קשה. והיא קשה מספיק כדי שנניח אותה רגע בצד ונעבור הלאה ונחזור אליה ואל סידורה בסוף. לעניות דעתי, משה רבינו רוצה ללמד אותנו בספר דברים על שני סוגים של ניסיונות שעם ישראל עבר. שני סוגי הניסיונות האלה שעם ישראל עבר וצריך לעבור, יוצרים ביחד את בניין הדורות של עם ישראל. חייבים להיות מודעים לשני הסוגים השונים תכלית שינוי. ומפני שעכשיו מדברים אל דור באי הארץ, חייבים להתחיל את הכל בסוג השני, בחטא המרגלים. ולא יסתור. כדי להבין את זה, נראה רגע את שני הסוגים, וכשזה יהיה ברור, נדמה לי שפרשת המרגלים והשחזור שלה הופכים להיות ברורים אליהם. שמשה רבינו רוצה לסכם בעצם את 40 שנות המדבר ולתאר אותם מאחורי אירוע מרכזי אחד, אירוע מסכם אחד גדול. הוא לוקח מכל הדברים הגדולים שהתרחשו במדבר את המן. המן שירד 40 שנה לחם מן השמיים, מתמקד בו ואומר, זה היה הניסיון של המדבר. בואו נראה את זה רגע בפסוקים במקור 3. שם, בפרק ח', משה רבינו מתחיל להזכיר לעם ישראל את ההיסטוריה. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוהיך זה 40 שנה במדבר. למען ענותך ונסותך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. הקדוש ברוך הוא ניסה אותנו במדבר. ומגמת הניסיון היא, התשמור מצוותיו אם לא. איפה בא הניסיון הזה, הפסוק הבא? ויענך, וירעידך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הסיפה של הפסוק מחייבת דיון בפני השם. אבל הרישא, המן הוא ניסיון. איזה מין ניסיון הוא המן? אני חושב שעם ישראל עובר ניסיונות יותר קשים מהניסיון של לקום כל בוקר לפתוח את האוהל ולראות אוכל מוכן. זה ניסיון די נוח. לא סתם אוכל מוכן וטעמו כצפיחית בדבש. לפי הכמות, ביום שישי כפול, מה שצריך. ניסיון, בסדר? אבל אחרי פעם פעמיים, במיוחד אחרי שכולם ראו מה קרה בהתחלה למקושש העצים, שלא היה בטוח שהכל יסתדר, אפשר בהחלט לצאת מנקודת הנחה שצריך להיות אדם די ממוצע כדי לא לעשות כל מיני שטויות, ולשמוח במן שיורד לך באוהל כל יום. זה הניסיון של המדבר, 40 שנה במדבר. ויענך ויעריבך, מה ויענך? מן, ענני כבוד, באר, מה ויענך? נכון, מקום נחש ושרף ועקרב, כן, שיצאנו זה נהיה שוב. אבל ברוך השם, מה הניסיון הזה של המן? זה סוג ניסיון על. רש"י אומר, הרי לפעם הראשונה זה נקרא ניסיון בספר שמות, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויצא העם ולקטות בר יום ביומו, למען ענפנו הילך בתורתי אם לא. מסביר רש"י, מה זה למען ענפנו מקור שש? אם ישמרו מצוות התלויות בו, שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט. זה לא קשור למנדק, זה קשור להרבה מצוות. הם מקבלים את ארץ ישראל, אז זה ניסיון לראות אם ישמרו את המצוות התלויות. נו, אז המן בארץ ישראל זה אותו דבר. הם מקבלים ברכה של עושר, אז יש ניסיון לראות אם שמנת אבית הכסית או לא. נכון? כל דבר הוא כולל ניסיון. זה לא מהותי למן. מה הניסיון של המן? ספורנו במקור שבע מציע, לנסותך, אם תעשה רצונו בהשיגך לחם וסמלה שלא בצער. זה יפה מאוד. סמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקע. אומר ספורנו, יש ניסיון קשה. שאדם יודע שאם הוא ייפול, יכאב לו, אז הוא יודע לא ליפול. אבל כשהוא יודע שגם אם הוא ייפול לא יכאב לו, אז מה מפריע לו ליפול זה? אז זה ניסיון קשה. שום צער. זה גם סוג של ניסיון. מה שאתה רוצה. הרבה עושר. זה סוג של ניסיון. חשוב מאוד, יפה מאוד הספורנו, אבל גם זה לא מיוחד דווקא למען. זה קיים בעוד דברים. בוא נקשיב לרשב"א. הרשב"א מפשטן הגדול, בקיצור מוחלט, דבר שנדמה לי שכשנעמיק בו הוא עולם ומלוא. למען ענותך לנסותך. והוא עינוי שאין פס וסלחה, וחייך תלויים למרום בכל יום. זה פילטלר. הרשב"ם הזה מפתח עוד מעט בעל הכתב והקבלה, בלי להזכיר בכלל את הרשב"ם, עוד רגע ניכנס אליו, אבל אני רוצה בעל פה. הרשב"ם אומר דבר שפעם הגדרנו אותו מכיוון אחר לגמרי בצורה כזו. אומר הרשב"ם, זה באמת לא קשה כל בוקר לקום ולקבל את המן. בכלל לא קשה. הקושי הוא אחר לגמרי. הקושי הוא ללכת לישון כל לילה עם מקרר ריק. זה הניסיון. 40 שנה כל בוקר יורד מן, נראה אותך מצליח לילה אחד לישון בלי שום דבר למחר. כלום. אם תשמור, שנייה. אתה עובר על איסור נותר. מגיעה השנייה שאסור לך לשמור את המן, אתה חייב להשמיד את אותו. בבוקר יהיה בעזרת השם. אתה מבין מה פירוש בעזרת השם? אני רוצה לראות אחד שלא אומר בעזרת השם בלילה. אתה הולך לישון בלי כלום. איך הוא קורא לזה? זה עינוי שאין פס בסלחה. זה ביטוי פסיכולוגי כל כך יפה. חלק בסיסי מהפסיכולוגיה האנושית זה שיהיה. שיהיה. שמה שיהיה. זה עינוי. אני סבע, לא יכול להכניס כלום, אבל צריך להחזיק את זה. יש שלב שילדים כשהם שותים, הם שומרים ביד השנייה את הבקבוק. וילדים, הרוצה לשקר ירחיק את אותו, יש שלב שגם אנחנו עושים ככה. זה טוב שהבקבוק ביד. מוזגים זה הכוס החמישית, אבל שיהיה. זה עינוי שאין פס בסלחה. הניסיון הוא דווקא כאשר אתה 40 שנה פסיבי לחלוטין. אין לך מה לעשות, אין טעם שתעשה, אתה לא יכול לשנות כלום. זה סוג אחד של ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה לא יתמיד, זה לא יהיה כל ההיסטוריה. אם לא היינו חוטאים, זה גם לא היה צריך להיות 40 שנה, זה היה צריך להיות 11 יום. אבל בכל צורה שלא תהיה, עם ישראל היה צריך לעבור כמה ימים כאלה לפני שהוא נכנס למדינה הריבונית שהוא נכנס. צריך להבין את זה טוב. גם אלמלא עם ישראל היה חוטא ומתעכב 40 שנה במדבר, הוא היה חייב לעבור את המהלך הניסיוני הזה של ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. אתה לא מייצר שום דבר שמבטיח את המחר. בעל הכתב והקבלה מעריך בזה טיפ טיפה, ובגלל החשיבות גם העברית וגם האמונית ההשקפתית של הדברים אני רוצה לראות אותם מפנים. הוא מתייחס לזה בספר שמות. למען אנסינו הילך בתורתי. אותו מטרידה שאלה אחרת. מה זה למען אנסינו? אנחנו בדרך כלל מסבירים, הקדוש ברוך הוא רוצה לנסות כדי לראות. שואל בעל הכתב והקבלה, הוא צריך לנסות כדי לראות, הוא לא יודע את התוצאות. הוא צריך לנסות, למען אנסינו אנחנו מסבירים בדרך כלל, המנסה רוצה לבדוק אותי. זה טוב, שאני צריך לבדוק. אבל הקדוש ברוך הוא הרי לא צריך לנסות. הסבר עצום גם במושג הניסיון. ניסיון בחיים. אין טעם אנסינו כדי לאמת המנסה דבר מסופק. חלילה. המנסה לא צריך כי אין לו ספקות. כי בעצם המנסה יתברך, אין צורך לניסיון להיוודע בירור ספק בדבר, כי הוא יודע העתידו. הוא בסדר. אבל אנסינו, זה נפלא עכשיו מבחינת העברית, למען אנסינו, הוא לתת שלימות הבירור למנוסה, שיתברר לא יכולתו. אם הוא יוכל לעמוד בניסיונו, שבכל יום ויום יהיו עיניהם תלויות למזונותיהם, אם יהיה להם ביטחון גמור מהשם יתברך. וזהו אנסינו, פירוש אביא אתכם לידי ניסיון עצמכם, ויבורר לכם אם כבר הגעתם לידי מידת הביטחון הגמור. אם לא, זה הפלא ופלא מבחינה חינוכית כמובן. אני לא מנסה אותך בשבילי, אני מנסה אותך כדי שאתה תהיה מנוסה. אני מנסה אותך כדי שתעבור את הניסיון. זה חיים אחרים לגמרי, חיים שבהם עברת הניסיון וחיים שלך. אני אעזור, לא אעזור, אני יודע את התוצאה. אבל אתה צריך לעבור. למען אנסינו בשבילו. שהוא יהיה עם קומה אחת אמונית גבוהה יותר, תרכוש עוד קצת את מידת הביטחון. איך אומר שם משה רבינו לעם ישראל, כשעם ישראל לא יכול לעמוד בעניין של הקולות, רואים את הקולות, היעמוד העם מרחוק. הם לא יכולים לעמוד בזה. ואז הם באים אל משה רבינו ואומרים לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פנמות. ויאמר עליהם משה, אל תיראו, כי לבעבו נסות אתכם והאלוהים. ולבעבור תהיה יראתו על פניכם. כולנו, כולנו עמדנו על הר סיני. זאת אומרת, כולנו עברנו את קומת ההפנמה של הניסיון הזה. כולנו היינו פעם קרובים כל כך עד כדי איבוד חושים. ואחרי זה חזרנו למציאות. אבל את הניסיון הזה, ואת הניסיון הזה צריך לפני שנכנסים לארץ ישראל. כאן אני עובר לשלב. זה ניסיון שמתאים למדבר. אבל השאיפה של משה רבינו, השאיפה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, היא לא שהוא יאכל מן כל ימיו. זה לא שהוא יהיה מוקף בענני כבוד. זה לא שהבאר תעלה במדבר. ושהוא ייכנס לארץ ישראל, ויזרע, וימצא, וישתול, ויחרוש, ויוציא לחם מן הארץ, וידע שאתה השם אלוהינו מלך העולם, הוא המוציא לחם מן הארץ. זה ניסיון אחר לגמרי. אני פיתחתי את כל המחרשות האלה, אני זרעתי, אני נתתי, אנחנו בנינו, אנחנו עשינו, ועכשיו אני צריך להוציא את זה ולהרים עיניים לשמיים ולהגיד יישר כוח? אני עשיתי. וכשהיה לי קשה לא ראיתי חלילה שאתה עוזר לי. זה ניסיון אחר לגמרי. לא יודע מה יותר קשה. אני חושב שזה הרבה יותר קשה. נגיע לזה. אבל זה סוג אחר לגמרי של ניסיון. יש ניסיון של ללכת לישון בלילה ולהיות בטוח שבבוקר יהיה מן. סוג הניסיון זה אל תותירו ממנו עד בוקר. גמור הכל ותתחנך יום יום, לילה לילה, לשאת עיניים למרום. כך יש יותר סיכויים שכשתיכנס לארץ ישראל, זה כבר תהיה תכונה שתתרגל אליה לשאת עיניים למרום. אתה פשוט כבר תעבור את זה, וייכנס לך לנפש. ואני מזכיר, לא מפני שעם ישראל חטא הוא הסתובב במדבר. מפני שהוא חטא בחטא המרגלים, אנחנו הולכים לאט לאט להגיע להתחלה. הוא הסתובב במדבר 40 שנה. בעברית אחרת, את הניסיון מסגנון המן צריך היה עם ישראל להאריך 38 שנה בגלל חטא המרגלים. בסדר? נגיע לזה עוד מעט. מהו הניסיון של ארץ ישראל שרבינו מנסח את זה נפלא? מקור 10. כן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרחה וצונך ירבה, יון וחסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, אגב הכל שלי, קרחה, צונך, ירבה לך, כל אשר לך, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך המועציאך מארץ מצרים מבית עבדים, ועוד מעט מזכירים לנו את המן. המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך, ושוב פעם שלישית, המן הוא הניסיון של המדבר, למען ענותך, לנסותך, להיטיבך ואחריתך. אם תשכח את המן הזה, אז מה יקרה? אז אמרת בי לבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז העיקר. אבל אם לא תשכח, אתה תסגור את מן. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. פעם עשיתי תרגיל עם תלמידים. התחלתי את הפסוק הראשון, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. המשכתי חלק מהפסוק השני וביקשתי שישלים. וזכרת כי השם אלוהיך עצרתי. כולם השלימו עשה את החיל הזה. כולם. זו טעות מוחלטת. זה מדבר, זה לא ארץ ישראל, זאת הבנה של שם, לא של כאן. בוא נקשיב טוב לפסוק, פסוק י"ח. וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מי עושה חיל בארץ ישראל? אני, לא הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לי כוח שאני אעשה חיל. במדבר אני לא עושה חיל. מה החיל? אקום בבוקר ולאכול מן. אני לא עושה שום חיל. בארץ ישראל אני עושה חיל. הוא נותן לי כוח. ניסוח כל כך מדויק של ההבחנה בין המדבר לארץ ישראל. כאן הניסיון הוא תוך כדי עשיית החיל לזכור שאתה עשית חי, אתה בנית ואתה טיפחת ואתה ייצרת צבא שלם וחקלאות שלמה ומדינה שלמה, אבל החיל הזה יונק ממקור כוח מסוים. ככל שאני מצליח יותר בחיל, אני זקוק יותר לזכור שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לי כוח. אברבנאל מנסח את ארץ ישראל כל כך טוב במקור 13. ואתה אולי תשכח כל זה, ותאמר בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. רצונו לומר, בעבור שאיבדתי את האדמה בכוח ובהשתדלות עצום עשה לי את החיל הזה מדגן, תירוש, צאן, בקר, וממכירתי אותם כנסתי לי כסף וזהב וחקלאות וכלכלה, וכולו אם כן היה מכוחי ועוצם ידי. והנה מדגיש אברבנאל, משה רבינו עליו השלום לא רצה להכחיש הקדמתם מעניין כוחם. נכון שיש לנו כוח, אבל אמר וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לפי שאיך יכחיש כוחם בעבודת האדמה והשתדלותם במקניהם וקניינם והסיבות האמצעיות, לא נוכל להכחישם. כי הנה אמת החוש. אבל אמר אמת הוא שאתם סיבה לדבר, אבל אינכם כי אם סיבה אמצעית, לא סיבה ראשונית. כי אם היות שכוחכם ועוצם ידיכם עשה לכם את החיל הזה, מי נתן לכם אותו כוח ועוצם יד? ומי נתן לכם את הארץ לעובדה והמטר לזורעה והרוח לקוצרה ושאר הדברים ההכרחיים? כי אם השם ידבר. זו הערה כל כך חשובה. לבוא בארץ ישראל ולשכנע אותנו בצורה שמתאימה לגלות למדבר, שאין שום ערך לכוח ולחיל שאנחנו מייצרים פה, זה הבל. ועוד איך יש? זה חיל שאנחנו עושים. ויש עניין לפתח ולטפח ולדבר עליו, אבל לזכור שזה סיבה אמצעית. יש סיבה ראשונה לסיבה. בארץ ישראל אני לא מחויב באותו ביטחון של המדבר, אני מחויב בסוג ביטחון אחר לגמרי. איך אמרנו שם בהפטרה הראשונה של שלושת השבועות? כה אמר השם הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. באמת, זה הסיכום של 40 שנה? אהבת כלולותייך, כל הזמן היינו כל כך טובים? בארץ לא זרועה? כן. בארץ לא זרועה התחנכנו, למה זה נקרא לכתך אחרייך במדבר. בארץ לא זרועה התרגלנו 40 שנה, למה פירוש לא לבקש ריבונו של עולם את הטבע, למרות שכל כך רצינו את זה. משה רבינו מדבר עם העם של השנה ה-40, אתם זוכרים, עסקנו בזה בפרשת חוקת, העם בשנה ה-40 בא ואומר, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. נורא לקרוא כך למן. איך אומר שם רשי, ריבונו של עולם, תן לנו כבר לחם כזה כמו שבני אדם אוכלים, שיש פעולת מאיים ומכניסים ומוציאים, די כבר עם לחם מן השמיים. נפשנו קצה בניסים האלה, אנחנו רוצים להיות נורמליים. הזכרנו אז, העונש שמגיע אז לעם זה הנחשים, השרפים. וישלח בעם את הנחשים. זה לא העונש בכלל, זה התוצאה הכי טבעית. מה אמרתם? אתם רוצים טבע. בבקשה. הטבע במדבר זה נחשים. זה טבע. אתם ביקשתם טבע. הנה טבע. וימות עם רב. והתפלל העם, חטאנו בהשם בבך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את המוות הזה. אתם רוצים נס? והיה כל המבית אל נחש הנחושת. זה מתסכל. אנחנו רוצים לצאת מדור המן והמדבר, כבר להיכנס לארץ ישראל, אבל כנראה עוד לא מיצינו את תקופת הביטחון שצריכים ללמוד בגזירת המן אחרי חטא המרגלים. צריך עוד לגמור את זה. מסיים האברבנאל, לגמור רגע עד סופו. היתפאר הגרזן על החוטב בו? האם ראוי שיאמר הכלי שהוא עשה הפועל ולא ידי האדם המניע אותו? לכן אין ספק שהשם יתברך הוא שנתן לך כוח לעשות חיים, והכוח שנתן לך היא הארץ ושאר הדברים העוזרים כולם שנתן לכם השם יתברך תמיד, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. כך מסתיים הפסוק. הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. נסיים האברבנאל, ואז נסיים ונחזור להתחלה. ומה טוב אומרו כיום הזה? מה פירוש למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה? כיום הזה נשבע לאבותיך, או כיום הזה הוא מקים את בריתו? עוד לא. הוא יקים את בריתו כשתיכנס לארץ. נכון? או נשבע לאבותיך זה לא עכשיו. אז מה זה כיום הזה? מסביר האברבנאל פלאי פלאות. רצונו לומר כי כמו שאי אפשר שהיום הזה, רצוני לומר במדבר לא תכירו שיד השם יתברך עשתה, ככה בכל דור ודור ידו וגבורתו הוא הנותן לך כוח, ואין דבר מאיתכם כי אם מאיתו יתברך. למען הקים את בריתו אשר נשבע השם לאבותיך כיום הזה. כשאני אשאל אתכם, תגידו מה היה במדבר, אנחנו נגיד כל שנה בסוכות כשנצא, ונגיד בסוכות הושבתי ובפסח, וכשנזכור את המן, שם אי אפשר היה לתאר דקה בלי שהכל נזכור. אתם מסוגלים להביא לזה גם כאשר בעצם כאילו אתם עושים את הכל, אבל אי אפשר לתאר דקה בלי שהקדוש ברוך הוא מנהל את זה? כיום הזה. זה נכון, יש לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זה ניסיון אחד. נדמה לי לעניות דעתי שיש ניסיון אחר, קשה הרבה יותר. לכתך אחריי בארץ כן זרועה. ללכת בארץ זרועה, ולא לטעות בשום שלב, וללכת אחריו. וזה עושה כמו שרבינו כל ספר בו. בוא נחזור למקור 2, ולמקור 1, למה שבו פתחנו, ובוא נסיים. שאלנו שאלות קשות בפרשת המרגלים, משה רבינו פתאום מחליט את כל הסדר. הקדוש ברוך הוא אמר בספר במדבר, שלח לך. פתאום מסתבר שהעם ביקש. בעיני משה זה היה טוב. למה זה טוב? כל כך פשוט. עם ישראל עומד להיכנס לארץ, נכון? בתם הדר האמורי על הרש. נכון? מיד. אומר עם ישראל משה רבינו, אנחנו מבינים את המסר. איך אמרת? כי תבואו אל הארץ ומתעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו. חז"ל אומרים, כי תבואו אל הארץ ומתעתם. כי תבואו אל הארץ, עכשיו צריך שכל אחד, כך ויקרא רבה בפרשת קדושים, כל אחד יטעון מקושי בידי, ייקח מקושו בידו, וילך וינצוב לנציבים. שיעשה ערוגות, שיתחיל לעבוד. נגמרה התקופה. בסדר, משה רבינו, הבנו. נשלחה אנשים לפני. אנחנו מאמינים גדולים, מאמינים בני מאמינים. אין שום בעיות. רק מה אתה רוצה שנהיה ריאליים, נכון? אין מה לעשות ציור ניווטים בפתחי האוהלים במדבר לראות אם מחר יצא המן. גם אין לנו מה היה לעשות במצרים בעשר המכות, לעשות ציור ניווט ולראות איפה ביאור יהיה דם ואיפה לא. זה הכל היה מלמעלה, אנחנו לא עשינו כלום. ישבנו בבית, והיה דם בפתח הזה, ולא בפתח הזה, ועל זה זה נקרא פסח, כי פסח על בתי אבותינו ונוספו את זה. אנחנו היינו לגמרי פסיבי. ממחר, צורת עבודת השם צריכה להשתנות, נכון? צריך להפריש חלה, צריך להוציא לחם מן הארץ, צריך להשתדל, וללכת אחריי בארץ זרועה. בבקשה. נשלחה אנשים לפנים. לא כדי שיבדקו חס וחלילה את הארץ, אלא פשוט כדי שיעשו שני דברים. ויגידו לנו את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. במדבר לא היה צריך שיסבירו את הדרך, כי היה עמוד ענן ועמוד אש. אנחנו רוצים להתרגל להיות מאמינים של ארץ ישראל. שלב ב' בניסיון הגיע. מאמינים ריאליסטיים. מותר לשלוח מרגלים. מוריי ורבותיי, אמרנו כבר פעם כשלמדנו במדבר, בוא נוציא לעצמנו מהראש את הדבר הבלתי אפשרי. המרגלים ששלח משה לא היו 12 אנשי מודיעין. ככה לא שולחים ריגול מודיעין, שמכנסים את כל העם, לוקחים 12 אנשים הכי זקנים שיש, נשיאי השבטים, אומרים את השמות שלהם, והם צריכים לצאת למסע תיירות עם אשכול הנביא. כך שולחים מסע תיירים. מודיעין שולחים כמו ששלחו שני מרגלים ליריחו, שעד היום אנחנו לא יודעים איך קראו להם. בגלל התיישנות מודיעינית גילו לנו חז"ל שזה היו פנחס וקלה, והם התחברו שם אצל רחב. מרגלים שולחים כמו ליעזר. אפילו לא זוכים את הפסוק, סימן שזה היה מודיעין טוב. כך שולחים מודיעין. מודיעין לא שולחים, 12 נשיאי שבטים, מכריזים את השמות, משנים ליהושע את השם עם יוד, עושים טקס, והם יוצאים עכשיו לארץ ישראל. לא בשביל זה שלחו מרגלים, שלחו מרגלים לדבר הכי פשוט שיש. רוצים לעשות מסע הכנה כדי להיות 100% מבחינת ההשתדלות. מסע הכנה פשוט. הדרך אשר נעלה בה והערים אשר נבוא עליהן. רוצים ראיה? מי היו הנשיאים למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה? מה עם מטה לוי? לא שלחו. במלחמת מדיין כן הלך לוי. אלף למטה, אלף למטה. פנחס ניהל את המלחמה, לוי. למה לא שלחו? סיבה פשוטה. כי לוי לא נוחל את הארץ, אין לו נחלה, אז מה צריך לשלוח? זה לא מודיעין, זה לא מלחמה. זה עניין דרני, זה שיקונים. אז שולחים את ראובן, שמעון, יהודה, אפרים, מנשה. פשוט. זה משלחת שאפילו לא נועדה להרגיעה. משלחת שנועדה לתת כמשלחת פתיחה רגע לפני שעולים את ההר. על הרש אנחנו שוכרים פשוט את התמונה ההיסטורית. אגב, בלי התמונה ההיסטורית אי אפשר להבין את פרשת המאפילים של אחרי חטא המרגלים. פתאום המאפילים אומרים שהם יאפילו על ההר. אנחנו תמיד שרים מאפילו, אפילו, נראה לנו שהם התחילו לעלות בימים ובנהרות. הם ידעו שהם צריכים לעלות ג'בל אחד. אמרו להם שפה, מכירים שכבר אין כוח בטיול, אומרים זה ההר הבא. זה הכל. אמרו להם עולים, גומרים. פתאום הם קלטו את ההחמצה ההיסטורית, הם קלטו מה קרה פה מבחינה גאולית, הם תפסו את זה. בא עם ישראל ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו את הדרך אשר נעלה ואת הערים אשר נבוא, ויטב בעיני הדבר, פירושו בעברית שלנו אמרתי זה פילי פלוי. מה יכול להיות יותר טוב? עם ישראל מבין עכשיו איך נכנסים בהשתדלות ובאמונה ובביטחון לארץ ישראל. עד כדי כך זה היה טוב. אמרתי אדרבה, תבדקו את הדרך, את הערים, את העם החזק, הרפא, המעט, עם רב, תביאו ענבים, תביאו אשכול, רק תבואו מהר, רוצים כבר להיכנס. הם יצאו, הם חוזרים, ובטח שהייתה בעיה בהנהגה. אבל על זה אני לא רוצה לדבר עכשיו, אומר משה רבינו, אתם יודעים מה הסתבר לי אז? שם הייתה הבעיה הקשה. אני חשבתי שאתם מאמינים אדירים שניסיון המדבר, המן, המכות, מתן תורה, מצרים, חלחל בכם כל כך חזק, ועכשיו תהיו מאמינים ריאליסטיים של ארץ ישראל. אוי, פתאום התברר שהריאליה של להיות ריבוני בארץ ישראל ניצחה את האמונה. בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. פתאום ראיתי את הטעות הנוראית. פתאום מתגלה שכשיש התלבטות בין ריאליה לאמונה, הריאליה מנצח. זה האסון. מכירים את הסיפור? בטח שאני מאמין. אבל תראה, מבחינה דמוגרפית. אני ודאי מה, 100%. זה לא ריאלי שהקודש ברוך הוא יעשה. אפר לפי. איך היה שם עם כלב? כלב מהפה את כל העם. ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר, אלו נעלה, יכול נוכל, ירשנו אותה. והאנשים אשר יאמרו, עלו עמו אמרו, לא נעלה, לא נוכל, כי חזק הוא ממנו. אני בקיצור קורא את הגמרא בסוטה לחצי שנייה, נדפדף שנייה לעמוד הבא, כי הזמן כבר קצר. ממש בקיצור, ויעש כלב את העם אל משה. אני רוצה את הגמרא הזאת בשביל הסוף שלה, לא בשביל ההתחלה. אבל היא כל כך יפה, נראה רגע את כולה. אמר רבא, מה זה ויעש כלב שהסיתן בדברים? כלב רואה את התופעה הזאת ההמונית של עם היסטרי. מתנפלים על משה, מתנפלים על כולם. שאלנו תוך כדי השאלות, ואיפה יהושע? מה זה זולתי כלב בן יפונה? נכון כך שאלנו, למה לא זולתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון? כך פתחנו. באמת יהושע בן נון לא דיבר. רק כלב בן יפונה פתאום עצר, ויעש כלב את העם אל משה. איפה יהושע בן נון היה? אומרים חז"ל נפלא. פתח יהושע בקמשתאי. יהושע ניסה לדבר. הנוסח האחר בגמרא זה, חזיי ראה כלב את יהושע שהוא מנסה לדבר. הוא ניסה לדבר, אמרי לי, עשו אותו. אמרו לו, בין ראש קטיה ימלל. כולם ראו את יהושע מתחיל לדבר, עצרו, צעקו, ואמרו, זה ראש קטוע, זה איך הוא ידבר? נשמע דבר מוזר, איזה מין סגנון, ראש קטוע. רש"י מסביר בדרך משלו, אני בסוגריים, הזמן כל כך קצר, הגמרא הזאת זה שעה שלמה. הנציב בעמק דבר אומר נפלא, מה זה בין ראש קטיה? בין ראש קטיה ימלל. אני אחזור עוד מעט הנציב הזה. רגע, עוד שנייה, נגמור רגע את המעלה. אמר כלב, אם אשתה אינה, אם אני אדבר עכשיו, אמרי די מילתא וחסמין לי. אם אני עושים מילה אחת, הם יגידו מילה אחת והם הורגים אותי. אני לא מדבר. חסמין לי, יחסמו אותי. אם אני אדבר כלב, ודאי שלא יתנו לי, יהושע ניסה לדבר, עצרו אותו. מה אני אעשה? נו, אז איך מושכים עכשיו את העם? זה נפלא עכשיו. אמר להם, כלב מבין עכשיו את העניין, הוא צריך עכשיו למשוך תקשורת המונים. עם שלם שהולך אחרי 10 מרגלים, ואת יהושע חסמו. משה עומד שם בצד עם הארון ולא יכולים לעשות כלום. כלב עכשיו נשאר כנציג יחיד. מה הוא עושה? אמר להם, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם. הוא נכנס באווירה. אתם צודקים. רק זה מה שבן אמרם עשה לנו. עכשיו בא אליו מיד המראיין ונתן לו מיקרופון. כי הוא משלנו. תברי בגנותי את המשתאי. חשבו שהוא הולך לדבר בגנותו, השתיקו, חופש דעות, השתיקו, כולם השתתקו, הוא מדבר טוב. אמר להם, הוציאנו ממצרים וקראנו את הים והכיננו את המן, ניצל חצי דקת שידור, אי אפשר לחתוך אותו, והוציאנו את המן והכיננו את המן, אם יאמר עשו לכם סולמות ועלו לרקיע, לא נשמע לו? עלו נעלה וירשנו אותה וגומר. היה בלגן, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו. זה נורא עשיר. אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. כי חזק הוא ממנו. אל תקרי ממנו, אלא ממנו. מן הקדוש ברוך הוא מגביר השם. כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. כלב עשה פה את כל העבודה. כלב אמר למרגלים, אני רוצה שעכשיו תפסיקו את כל הסיפורים. בלי דמוגרפיות ובלי שום הסבר אחר. נכון שזה ויכוח על אמונה? או לא נכון? אמרו, כי חזק הוא ממנו. כשהיינו במדבר, היינו משוכנעים שהמן יורד מן השמיים. שתי דקות ניסיון של ארץ ישראל ונפל. חז"ל אומרים במדרש רבה ובמדבר, שלח לך אנשים ואין אנשים אלא צדיקים שנאמר, וכל מיני פסוקים על אנשים. ובהמשך מביאים חז"ל נאמר, ויוציאו דיבת הארץ. וכתוב, ומוציא דיבה, הוא פסיל. שואלים חז"ל, וכי פסילים היו המרגלים? והלא אנשים היו? גדולים היו? קשה להגיד את זה. אלא שכשנתבררו, כשנבחרו, היו אנשים. וכיוון שנתנסו, נעשו קסימים. ללכת אחריי בארץ זרועה, זה מסובך. זה חטא המרגלים. כלב השתיק את העם ואמר, תפסיקו כולכם לדבר על דברים לא מהותיים. אני רוצה לדבר על המהות. אני מאמין, אתם לא. זה הוויכוח. ויטב בעיניי הדבר, כי חשבתי לתומי, אומר משה רבינו, שהנה השילוב הנפלא של ריאליזם אמוני. כשהקודש ברוך הוא אמר לי, הם עוד לא מסוגלים לעמוד בזה, לא שמעתי. על זה הייתה השיחה. גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. האמת היא שאני לא נכנסתי לארץ בגלל חטא מי מריבה. אבל מה היה חטא מי מריבה? יען לא האמנתם בי להקדישי. אתם יודעים איפה זה התחיל אצלי? את הבעיה הזאת בחינוך לאמונה, אני זוקף לעצמי לשם. שם התחלתי. וימאסו בארץ חמדה, אומר דוד המלך, לא האמינו לדבר. כאן מבחן האמונה מביא. בארץ זרועה, מלאת כל טוב, בתים מלאים, בורות חצובים אשר לא חצבת, ורם לבביך, ויהיה לך כוח לעשות חיל ותעשה חיל. ונראה אם תזכור להרים את העיניים. משה רבינו מתחיל את ספר דברים והוא משנה את הסדר. הכל מתחיל בפרשת המרגלים. כשמדברים עם הדור שהולך להיכנס עוד רגע לארץ, הועיל משה בארץ התורה בעבר הירדן לאמור, מתחילים איתו במה שבגללו אנחנו עומדים עם הדור הזה ולא עם אבותיו. אילו לא היינו טועים אז, לא היינו צריכים להמשיך את כל ההמשך. נכון, חטא העגל קדם, קברות התאווה קדם, המתעוננים קדם, ועניינים ספציפיים, נדון בכל אחד בפני עצמו. אתם הולכים להיכנס עכשיו לארץ ישראל ולעבור את הירדן. אם לא תבינו מה שעשינו אז בחטא המרגלים, הבחייה הזו לדורות של תשעה באב תישאר. אם לא תבינו מה שהיה אז, שכשהריאליה והאמונה מתמודדים זו עם זו, הריאליה מתכופפת בפני האמונה, כי בארץ ישראל הדבר הכי ריאלי זו האמונה. אם את זה לא תבינו, לא תיכנסו הלאה בעבר הירדן. אחרי שזה מובן, אפשר להתחיל את ההיסטוריה על פי הסיפור. קודם כל המגמה הכללית. כך צריך לשמוע דור באיה. היא מובנת? עכשיו אפשר. את העגל ואת הבירה ומסע וקברות התאווה ולשלוח אתכם מקדש ברנע. עכשיו נחזור. זה הסוד הגדול נדמה לי. של האמונה שנקבעת מדור באי הארץ ומבניהם אחריהם בארץ זו. אחרי שעוברים את ההקדמה הקשה של ניסיון המן, אפשר להמשיך ולזכור אותה כל פעם כששוכחים, כדי לזכור גם בניסיון הקשה יותר, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. ערב טוב וחודש טוב, ניפגש בעזרת השם באלול. הנציב, טוב, אמרנו את הנציב, אז עוד שנייה. הנציב אומר, אמרו הנציב, במילה, הנציב אומר נפלא, מה זה ריש קטיע? אבל זה, טוב, זה פתיחה לשיעור אחרי. הנציב אומר ריש קטיע נפלא. רש"י אומר ריש קטיע שלא היו לו בנים, ליהושע בן נון. והוא ראש קטוע, במובן שהוא, ככה אומרים המרגלים האחרים, אין לו בעיות עם נחלה כי אין לו בנים. אז בנות, אבל לא יורשות נחלה, כן יורשות נחלה, דיון שלם. הרי דנו בשבוע שעבר ביורשות נחלה, אז יש שם איזה דיון הלכתי. הוא קשה בפשט. הנציב אומר נפלא. ריש קטיע פירושו, אני מצטט את הנציב מילה במילה. אמרו, יהושע בן נון הוא ריש קטיע, כלומר ראש קטן. מכירים את הביטוי? הוא ראש קטן, אני ממשיך את הנתיב, זה ציטוט על הפסוק בעמק דבר, ורוצה להיות ראש גדול. מסביר, במדבר יהושע בן נון הוא נשיא אפרים. אם ייכנסו לארץ, מה יהיה יהושע בן נון מיד? מספר שתיים של כל עם ישראל. איפה אנחנו נהיה? נשיא ראובן, נשיא כבר אין איזשהו משמעות. תמה התקופה השבטית של המדבר. כשיהושע התחיל לדבר, זה דבר אדיר, אז העם עצר אותו מיד. הוא אמר, יש לו נגיעות, הוא אינטרסנט. הוא מתוך המנגנון. קם כלב ואמר, יש רגעים שבהם הישועה תבוא רק על ידי מישהו שהוא מחוץ למנגנון. והיה כלב את העם אנושי. עליי לא יוכלו להגיד כלום. לכן הוא איתי. החוכמה האדירה של כלב זה שהוא יודע להגיד את האמת הגדולה הזאת, אבל הוא גם יודע להעביר אותה בצורה שהעם ישמע גם בגניבת צורה הזאת. וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם. והחידוש של כלב, איך אמרנו שם, יען אשר מילא אחרי השם. כל פעם מופיע מילא אחרי השם. מה זה מילא אחרי השם? זה ביטוי מעניין מאוד. וימלא את ליבו. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי. מה זה וימלא? וימלא מוסבר, זה כל כך יפה, כל כך פשוט. כולנו יש לנו אמונה בלב. שאלה מה עוד יש בלב? ודאי שיש אמונה. אבל כל אחד יש איזו חלקיות משרה של ריאליה. כלב הצליח למלא את כל הלב אמונה. וימלא אחריו. כשהכל נהיה מלא 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 אמונה, פשוט לא היה מקום במסך למשהו אחר. אז ממילו היה יכול להסות את כל העם אמונה. זה הנתיב. ערב טוב.